עכשיו ב-103 FM ורדה חזיאל שקונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו כאן עם האורחת שלנו. לפני כן רק אני אומר שהמפיקה מלי בנימינוב, ועל הטכניקה אבישג אליאסף שוסטר, ועל הדיגיטל מיכל קדוש. והאורחת שלנו, הגר דרור מליניאק, את פסיכותרפיסטית אנתרופוסופית.
אני פסיכולוגית קלינית.
אוקיי.
מוסמכת בגישה אנתרופוסופית.
אוקיי. אז כשאני נפלתי על הנושא פסיכותרפיה אנתרופוסופית, אני ממש לא הבנתי שום דבר, לא ידעתי שום דבר, ואמרתי, אני מוכרחה שאת תסבירי לי במה מדובר. ורק אז גיליתי, אני אומרת, באיחור, את הבאת הנה ספר שנראה לי מקסים, שמו אמנות הטיפול הנפשי, גישה אנתרופוסופית בפסיכותרפיה. אז אני מודה, לא קראתי, ואני אוהבת לבוא אחרי שקוראת את הספר. תודה שהגעת.
שמחה להיות פה.
והגעת מרחוק, נכון?
כן, מהרדוף.
וואלה, אז זה קצת רחוק, צפון. ואת עוסקת בפסיכותרפיה אנתרופוסופית. די, תסבירי.
במילה אחת או במשפט?
בהרבה מילים והרבה משפטים, כי בכיף יש לנו את הזמן שלנו.
אוקיי, אז הפסיכותרפיה האנתרופוסופית היא הבת של האנתרופוסופיה ושל הפסיכולוגיה ביחד. והשילוב של שני התחומים האלה ביחד מוליד את הבת הנפלאה הזאת, המאוד מיוחדת וחכמה ועשירה ויפה. אני כמובן לא אובייקטיבית, כי אני מאוד אוהבת את התחום, ואני אספר גם למה.
אוקיי, דברי.
כן. רודולף שטיינר היה הוגה דעות אוסטרי, שחי... נפטר לפני כמעט 100 שנה, חי ופעל במרכז אירופה, בשנים מאוד דומות לשנים שחי זיגמונד פרויד. הם נולדו כמעט באותה התקופה, והוא רק נפטר 20 שנים לפניו. אני מציינת את זה כי זה מאוד מעניין לראות את ההתפתחות של הידע האנתרופוסופי במקביל להתפתחות של הידע של הפסיכולוגיה המערבית, שזיגמונד פרויד היה מחוללה או מולידה, אם אפשר להגיד. ההבדל הוא עצום, אבל לכן גם הקשרים הם כל כך מרתקים. האנתרופוסופיה רואה את האדם כישות של גוף, נפש ורוח. ובמובן הזה, מיד מהתחלה, יש שם הבדל מאוד מאוד גדול מהדרך שבה הפסיכולוגיה רואה את האדם. הפסיכולוגיה מתמקדת בעיקר בנפש, אבל גם ההתמקדות בנפש, או גם ראייה של הנפש, מאוד מאוד שונה מתוך הידע האנתרופוסופי. והפסיכולוגיה המערבית בשנים המוקדמות שלה בעיקר, לא מעטה להתייחס לקשר שבין גוף ונפש, והיא בוודאי לא הכירה בהיות האדם ישות רוחית, או ישות רוחנית.
שדווקא מדובר על זה הרבה מאוד היום.
נכון.
אני פגשתי כל כך הרבה אנשים שדיברו כאן, אפילו כאן אצלנו בשידור, על גוף נפש רוח.
נכון.
אוקיי, אבל אז בואי תפרטי לנו כן. את המשמעות.
כן. אם אני מתייחסת לחלק מהידע שרודולף שטיינר הביא, גם העובדה שיש בעשורים האחרונים זיקה הולכת וגוברת אל הרוח, היא לא מקרית. והיא קשורה להתפתחות של של האנושות ולהתפתחות של האדם ולמאפיינים המיוחדים מאוד של של התקופה של בערך 100 שנים האחרונות. הקשר, הזיקה המחודשת אל הרוח שבאה בעקבות תקופה שבה האדם היה מאוד מנותק מהרוח. בתקופה של במאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, בתקופה של, הייתי אומרת, השבר של הדתות הגדולות, אחרי המהפכה התעשייתית.
את מתכוונת שהיה דגש על רציונליות?
כן,
על,
כן.
על מדע?
בדיוק.
על כאילו זה יפתור לנו את הבעיות.
בדיוק, בדיוק. המדע החליף את אלוהים. במידה רבה, לפחות בני התקופה, זאת הייתה החוויה שלהם. והחשיבה, התפיסה האנושית המערבית, הלכה ונעשתה יותר ויותר חומרנית מטריאליסטית.
אוקיי, ועם התפתחות הטכנולוגיה, אז גם טכנולוגית.
וגם טכנולוגית.
אוקיי, אז מה כאן, בכל זאת, חידוש או היתרון של התפיסה שלך, שלכם, של התפיסה האנתרופוסופית.
כן, אז האנתרופוסופיה לא שוללת כמובן את המדע ולא את הטכנולוגיה, ברור. ולא את ההישגים של המדע. בעצם המשימה העיקרית שרודול שטיינר, או המתנה העיקרית שהוא הביא לאנושות, היא ליצור מדע רוח. הוא, מתוך התמונה הזאת של ההתנתקות של האדם מהרוח, הוא ביקש ליצור אפשרות שאדם יוכל לחקור את הרוח, לחקור את עולם הרוח, אבל לא דרך מה סיאנסים, ולא, בטח לא בעזרת סמים, אלא דרך חשיבה בהירה, דרך העמקה של ההתבוננות. ודרך זה ליצור את הגשר בין הרוח והחומר, או אפילו יותר מזה, לראות את החדירה של הרוח בחומר.
אז אני רוצה לומר לך, עד עכשיו זה נשמע לי מאוד תיאורטית.
אוקיי.
Okay. אני כאילו מרגישה שאני יושבת קצת פעורת פה, okay. כי אני מנסה להגיד רגע, אז מה זה רוח?
כן. Okay.
אני חייתי כל כך הרבה עשרות שנים, ורגע, אני חייתי חיים רוחניים? כלומר, האם את יכולה לרדת קצת לדוגמה, שאני אבין על מה מדובר?
אני ארד, אני אשתדל לרדת, כן.
כן.
אז הביטויים של הרוח הם מאוד קונקרטיים בתוך החיים שלנו, כן? גבר פוגש אישה, אישה פוגשת גבר. נוצר משהו במפגש. הם מתאהבים, והם ממשיכים את חייהם ביחד. לפעמים המפגש הזה קורה באופן שנראה מקרי ולא צפוי, אבל יש בו, כשמתבוננים בו יותר לעומק, אפשר לראות בו פעימה מאוד עמוקה של הגורל, של הקרמה.
קודם כל זה נורא מעניין אותי, שדווקא התחלת מהדוגמה של גבר ואישה. כי זה נורא בסיסי ומרתק.
כן.
כאילו, השאלה הבלתי מובנת לי לחלוטין, אני חייבת לומר, הפסיכולוגיה לא הצליחה לענות. כי טוב, אוקיי, משיכה מינית. זה לא משהו שאפשר ללכת איתו יותר מדי באמת לעומק. אני לא יודעת. אבל כשאת אמרת קרמה, אולי, בואי ניכנס לזה ונבין את זה יותר. כאילו, את מדברת על אותה משיכה של שתי נפשות?
לגמרי. לגמרי. אני מדברת על משיכה של שתי נשמות, זו אל זו. המשיכה המינית כמובן משרתת את זה. היא מאוד חשובה, היא יוצרת את החיבור, את הדבק הראשוני. הקשר הנפשי.
היא הכרחית, בואי נאמר שהיא הכרחית, כי אם איננה קיימת, אז הזיווג לא מוצלח.
עדיף שהיא תהיה, כן.
בדיוק, אז עדיף שהיא תהיה, אבל את אומרת, לא מספיק, צריך כאן עוד משהו.
אני אומרת, יש שם עוד שתי קומות.
אוקיי.
קומה אחת מעל זה המשיכה או הקשר הנפשי והרגשי, ועוד קומה מעל זה החיבור הרוחני, והוא לא משהו מופשט וארטילאי. יכול להיות שהחיבור ביניהם נועד, זאת אומרת, אני אגיד שתמיד החיבור ביניהם נועד למען משימה משותפת. והמשימה הזאת היא במהות שלה רוחנית, אבל היא מתבצעת כאן על האדמה. אם הם מביאים לעולם ילד פגוע בגופו או בנפשו, אז הם נועדו יחד, למשל, למען המשימה הזאת.
אני עדיין, אוקיי, ונניח שהנושא הוא לא קשור לילדים.
כן, זה לא חייב להיות קשור לילדים.
אני באמת שואלת, את כאילו, דווקא לקחת את הדוגמה, שאני לא מוצאת את ההסבר לה, למה שני אנשים נמשכים להיות יחד, וזה מתמיד. מה סוד ההתמדה של המשיכה הרגשית, וזהו, שלי, המילה רוחנית לא מספיק ברורה. אני מוכן להגיד לך, אני לא כך מבינה את ההבדל, אולי, הנה, כאן, בואי תסביר לי, הגר דרור מליניאק, מה ההבדל בין נפש לרוח? אני לא מצליחה להבין את זה.
שאלה חשובה, ולא, לא, ההסבר הוא לא כל כך פשוט, אבל אני אגיד שמנקודת המבט שלי, הנפש היא מה שנמצאים בתוכו מצד אחד החשיבה שלנו, והרגשות שלנו, והייתי מוסיפה עוד משהו, אימפולסי הרצון שלנו, מה שמניע אותנו לפעולה.
אוקיי.
והרוח, אני הייתי, לא הייתי קוראת לזה רוח, אלא האני הרוחני שלנו, אנחנו לא, קשה מאוד להגיד, לתאר אותו מה זה בפועל, אבל אנחנו את העקבות של פעולת האני שלנו יכולים לגלות כשאנחנו מסתכלים על סיפור החיים שלנו, על הביוגרפיה שלנו. כי אנחנו הרבה פעמים יכולים לגלות איך הוביל אותנו משהו שהוא לא רק הרגשות והמחשבות שלנו. אלא, כן.
את אומרת, משהו שהוא לא רק הרגשות והדבר השני שאמרת...
המחשבות.
והמחשבות, אלא זה משהו אחר.
כן.
אבל אז אני מגיעה להפרעה.
למה?
כאילו, אני כאילו שואלת, תראי, אני בתור פסיכולוגית שמרגישה את המוגבלות של הפסיכולוגיה, את המוגבלות של האפשרות בכלל לעזור לבני אדם. ואז את באה ואומרת לי, רוח, שזה עוד דבר שאני מוכחה, את יודעת מה, תעשי לי טובה, תני לי דוגמה, תני לי את הפעולה של הרוח. אז אמרת, אז יש משהו שאנחנו מרגישים בגוף. אוקיי, הגוף גורם לנו לעשות דברים או לרצות דברים. לא יודעת, לאכול, לישון, כואב לנו, מדגדג לנו, הגוף.
אני אמשיך דווקא עם הדוגמה של זוגיות, בלי קשר לילדים, בסדר?
נהדר לי, כי זה מרתק.
אנחנו חיים בזוגיות, ותמיד יש את החיכוך ואת הקושי עם האדם האחר, כי הוא אחר.
נכון.
נכון, וגם כשיש הרבה חיבה, אהבה, משיכה, הכל, ההרגלים שלנו יוצרים חיכוך. החיים המשותפים הם, אנחנו חיים כל הזמן בחיכוך. נכון? יותר, ברמה יותר חיכוך או פחות חיכוך, כל זוג זה אחרת, אבל...
נכון.
אני לא חושבת שאפשר לחיות בזוגיות בלי חיכוך, גם מהניסיון האישי שלי וגם כמי שעובדת הרבה מאוד עם זוגות. כן?
ו...
בעצם דרך החיכוך הזה, אנחנו מתפתחים. אנחנו מחנכים אחד את השני.
זה נשמע לי כקצת, אני קצת מכירה את השיטות האלה של טיפול זוגי, אימאגו וכולי, ואני לא מתה אגב על השיטות האלה. את יודעת למה?
למה?
הגר דרור מליניאק, אני רוצה להגיד את שמך. כי... את יודעת מה? לפעמים דווקא, אז הצלחת הזוגיות היא דווקא במיעוט החיכוך.
בוודאי.
בדיוק.
בוודאי. לא, לא, אני לא התכוונתי שכמה שיותר חיכוך יותר טוב.
אוקיי, אז בכל זאת, אז איפה פה הרוח? אני מחפשת אותה.
אני התכוונתי שהחיכוך ממילא נמצא.
אוקיי, נכון.
החלק גדול מהעבודה הזוגית, בין אם היא נעשית בתוך טיפול, ובין אם בחיים עכשיו, עצמם, היא על להפחית את החיכוך, בוודאי.
כן.
זה רק, הרבה פעמים זה לא כל כך פשוט.
אז איפה הרוח?
איפה הרוח? אני אומרת שהרוח היא בזה שדרך החיכוך שממילא קורה, אנחנו יכולים, וזה גם קורה בפועל, אנחנו משרתים אחד את ההתפתחות הפנימית של האחר.
אני שומעת את זה, ואת יודעת, אני שומעת את זה, ובראש שלי, את רואה, בגלל המוח השונה שלנו, יש מילה שעד עכשיו לא נאמרה, וזה אהבה.
בוודאי.
אהבה. אז בחוויה שאני מבינה, זה שאת אוהבת את הבן אדם השני.
בוודאי.
ואז יש שני דברים שאני חווה, ואני אז עוד לא מבינה את הרוח. אני חווה, א', את הרצון להיות עם הבן אדם, שאני לא רוצה אחרי שעתיים להגיד די, לך, או לך יהיה טוב, נגמור את הפגישה. הרצון להיות עם האדם, עושה לך טוב להיות על ידו, וב', את רוצה את טובתו. אז אתם רוצים זה טובתו של זה.
כן.
זה, בשבילי זאת אהבה.
נכון.
ואני לא מבינה איפה כאן הרוח.
קודם כל, אין סתירה בין הדברים, בוודאי שהאהבה יש לה מקום ותפקיד עצום.
אז רגע, אז באהבה, את רואה את הרוחניות, כי זה, שוב, אני חוזרת לנפש. הנפש שלי, שרוצה להיות עם האדם השני, או אפילו לחילופין, אני רוצה להיות עם הילד שלי, או אני רוצה להיות עם החברה שלי, שיש לי משיכה רגשית, ועדיין עניין הרוח, את יודעת, אני כאילו לא מצליחה לתפוס אותו.
אני אנסה. אני חושבת כשאנחנו מדברים על אהבה, אז ברור שבתוך כל הדבר העצום הזה, יש רבדים שונים בתוכנו. יש את המקומות, אני אקרא להם, נמוכים, היותר אגואיסטים של אהבה. יש את ויש את המקומות היותר גבוהים. אנחנו רוצים בטובה של האחר, יש שם גם את המקום הנמוך, שזה גם כי זה משרת אותנו, אבל יש שם מקום שהוא מבחינתי יותר נעלה. שיש בו רגש יותר נעלה, ושם זה כבר נוגע ברוח. לא תמיד זה ישנו באהבה, לפעמים האהבה היא רק אגואיסטית ורכושנית, ואז אנחנו נגיד שיש יחסי אהבה באמת מופרעים, סימביוזה מאוד קיצונית וככה, אבל יש בתוכנו כבני אדם הרבה פעמים כן גם רובד יותר עדין של אהבה, ושהוא רובד רוחני.
אוקיי, אז את יודעת מה? בואי נחזור לעניין הטיפול הנפשי.
כן.
את מטפלת באנשים, איך נכנס כאן העניין הרוחני, או העניין האנתרופוסופי, ספרי, את יודעת, תני לנו, למאזינים, לחוות את הסיטואציה, את המפגש הטיפולי, אני רוצה להבין מה מיוחד בו, מה יש שם, שאולי אני עד היום לא הבנתי, או שזה קרה מבלי שאני אבין, שזה פשוט ישנו, רק לא ידעתי לקרוא לו בשם. אז אולי נעבור בהמשך, בוא נתחיל מדוגמה. את תוכלי לתת לי פשוט טיפול, את יודעת, לא סתם קל בזה שאדם מפחד מג'וקים, כי זה אנחנו יודעים שהטיפול ההתנהגותי יודע לעשות מאוד יפה, אלא ניקח את ה... בין אם נדבר על דיכאון, או בין אם נדבר על פוסט-טראומה, או בין אם נדבר על הפרעת שברון לב, נכון? מה להוסיף עלינו באוזנייה, או הפרעת אישיות גבולית. בואי תני לנו את הדוגמה של המפגש הטיפולי. אני יודעת שזה קשה.
זה בסדר גמור. אני גם כותבת על הדברים האלה.
כן.
אז זה בסדר. זה בסדר שאני אתן דוגמה בנושא של גמילה מסמים קלים?
לגמרי.
אוקיי.
לגמרי.
זה נושא חביב עליי.
כן.
ויצא לי לטפל בו לא מעט. אולי הוא פחות פופולרי היום עם הלגליזציה וככה.
בדיוק. אני אתחיל לשאול למה, כן, למה לגמל.
למה לגמל. זה, כן, זה סיפור בפני עצמו. אז יצא לי לעבוד יחסית לא מעט עם אנשים שבעזרת הטיפול נגמלו מסמים קלים, חלקם אחרי אנשים בשנות ה-40 לחייהם, אחרי שימוש של 20 שנה, שהגיעו לטיפול לא בהכרח בגלל הדבר הזה, כן? לא בהכרח בשביל לגמל, אבל הגיעו הייתי אומרת שהיו תסמינים ש... קורים הרבה פעמים בשימוש, ואני מדברת על שימוש יומיומי, כן? כמו התפרצויות זעם, כמו תנודות מצבי רוח, כמו חוסר כוחות לפעול, לעשות.
נכון.
ואני מדברת על אנשים שמתפקדים טוב.
אוקיי.
כן? זאת אומרת, אנשים גם, זאת אומרת, אנשים שעובדים, אנשים נשואים, אנשים עם ילדים, אנשים נורמטיביים, מה שנקרא.
כן. כן?
והעבודה, מה שאני רואה בעבודה של הגמילה מסמים קלים, שהסם הוא יוצר הקלה או שיקוך או טשטוש של החרדות, של הדיכאון, כמובן, לא סתם אדם מגיע לשימוש יומיומי.
נכון.
והוא מנתק את האדם מהאני הרוחני שלו. מה זאת אומרת?
וואלה,
בגלל התשטוש, okay. כן, בגלל התשטוש הזה, בגלל השיקוך של הסבל ושל לפעמים של החרדה, של המצוקה, והסבבה הזאת שנוצרת, אדם מתנתק ממה שהיה מאוד חשוב לו אלמלא הניתוק הזה. ובדרך העבודה של הגמילה, שלפעמים היא יותר קשה, ולפעמים היא פחות קשה ממה שהמטופל חושב, גם זה כבר קרה לי כמה פעמים, אנשים, אני רואה אנשים ממש מחזירים את עצמם לעצמם.
שזה לפעמים, מתבטא ביותר מוטיבציה?
מתבטא בחזרה של הזיכרון שנפגע, של הפעלת שיקול הדעת, של... ריכוך של תנודות מצבי רוח, כן, המצב הנפשי נעשה יותר מאוזן. עכשיו, לפני שבוע, גבר שאני מטפלת בו, הוא נכנס לחדר שבוע אחרי שהוא הפסיק, אבל זה היה תהליך טיפולי להגיע למקום הזה, הוא לא מיד החליט שהוא מפסיק, הוא ניסה להפחית זה הרבה פעמים לא כל כך קל, לרוב האנשים זה לא עובד. הוא החליט להפסיק, הוא נכנס שבוע אחרי זה, אני הסתכלתי על הפנים שלו, ואני הרגשתי כאילו אני פעם ראשונה רואה את הפנים, כאילו הפנים היו מחוסות באיזה ערפל, אני לא הייתי מודעת לערפל הזה קודם.
ראית זה יותר חיוני, את רוצה להגיד?
כן, אני אומרת כאילו ראיתי אותו, והייתה לי הרגשה, אמרתי לו את זה גם בסוף הפגישה, כאילו משהו שהוא כאילו נולד מחדש, וכשאמרתי את זה, הוא אמר, אני בדיוק ככה אני מרגיש.
אז רגע, כיוון שנדמה לי...
שתכף נגמר לנו הזמן.
לא, רק נגמר לנו החצי, חס וחלילה לא הזמן כולו, כי עדיין אני הייתי מאוד רוצה יותר לשמוע על הטיפול האנתרופוסופי, אז אנחנו נפסיק רק, נרגע עם הטמפרמנט המטורף של הקונצ'רטו בפה של גרשווין, החלק השלישי, קצת... ונחזור עוד מעט להגר דרור מליניאק. עוד מעט.
Thank you.
חזרנו, היינו באמצע השיחה עם הגר דרור מליניאק, שכתבה אגב ספר גישה אנתרופוסופית בפסיכותרפיה. הפסקנו בעניין של גמילה מסמים קלים, כשזאת רק דוגמה, זאת רק דרך שלך להראות משהו במפגש. אבל מה, טוב, את תיארת איזה מעבר של בן אדם מאיזה רפל, תודעתי, למשהו יותר קליר, יותר מובן, או יותר נמרץ, אבל בואי, אני בכל זאת רוצה להקשות, ולשאול אותך על טיפול, הנה, בא אדם בדיכאון. מה? ורגע, ברגע שאת דיברת על הבריחה, אז אני מיד חשבתי, רגע, אז מה היא חושבת על תרופות פסיכיאטריות? אז הנה גם את זה אני שואלת אותך, ובואי תפתחי את מה, okay. כן.
אז קודם כל דיכאון, זה ברור שזה לא משהו שפשוט לטפל בו בשום גישה, כן? אני לא מנסה להציג פה כאילו,
הבנתי.
יש פה איזה קסמים. ודיכאון בהרבה מובנים, גם הטיפול הזה, הטיפול של הפסיכותרפיה האנתרופוסופית, הוא גם דומה למה שהפסיכולוגיה הרגילה עושה. כן? אני, כמובן, כל מה שקשור לברית הטיפולית בין המטפל והמטופל, בכלל לטיפול כמקום למטופל להביא את עצמו ואת עולמו הפנימי ואת מה שמעסיק אותו ולהבין את מה שמתרחש בעולם הפנימי שלו, כל זה, ועוד דברים, יש לא מעט דברים שהם כמובן משותפים, זה חשוב לי להגיד את זה, שזה לא מנוגד, שהגישה הזאת לא מנוגדת לטיפול נפשי קונבנציונלי, אני קוראת לו.
כלומר, בהרבה דברים יש חיתוך, כלומר, יש דברים משותפים.
כן.
ואז בואי בכל זאת נדגיש את האלמנט, האופייני יותר לעבודה שלך.
אוקיי, אז אחד הדברים שמאוד מאפיינים את העבודה הזאת, זה ההתייחסות הביוגרפית.
וואלה.
כן, זאת אומרת, ההתייחסות לאדם בהקשר של סיפור החיים שלו, אבל לא רק סיפור במובן של הגישה הנרטיבית, אלא ההתייחסות לשלב החיים שהאדם נמצא בו, זאת אומרת שהיא מגיעה למטופל בין 30, לעומת מטופל בין 50 או 70, אז כל מטפל ירגיש שזה אחרת, אבל כאן חוץ מההרגשה האינטואיטיבית, אנחנו מתייחסים להתפתחות של האדם לכל אורך חייו. וזה מאוד מאוד ייחודי לגישה האנתרופוסופית. ואנחנו, זאת אומרת, יש ידע בגישה האנתרופוסופית שמדבר באופן מאוד ספציפי על ההתפתחות בשלבי החיים השונים, על מה מתפתח, על איך זה מתפתח, וכמובן גם על מה שקורה כשיש עיכובים בהתפתחות, או כשדברים לא מתפתחים אחרת נגיד, כן? וזה כבר עושה את זה מאוד מאוד שונה. אני יכולה גם לתת דוגמה.
תני דוגמה.
אני אתן דוגמה. הדוגמה שאני אתן, זה הפסיכולוגיה הרגילה מדברת כמובן על זה שאם כשאדם נפגע בשנות החיים הראשונות בצורה כזאת או אחרת, זה ישפיע על המשך החיים, כן? אבל אנחנו מתייחסים באופן יותר ספציפי. אני אתן לך דוגמה, למשל, אני גדלתי בקיבוץ וגדלתי בלינה משותפת. עכשיו, בלינה משותפת, היום כבר אולי אנשים לא יודעים מה זה, ילדים גדלו בבתי הילדים ממתי שהם היו תינוקות, כן, מגיל שלושה ימים, וטיפלה בהם מטפלת, והאימהות היו באות בשעות קבועות להניק את התינוק, האימהות אפילו לא רחצו את התינוקות, כן, המטפלת הייתה רוחצת, הייתה מחליפת החיתולים, הכל. מה שבעוד ברור שהחינוך המשותף היה בו חוויה מאוד עמוקה של קור, של היעדר חום. כי התינוקות לא היו בזרועות אמותיהם.
כן, והיו לבד בלילה.
והיו לבד בלילה.
והמטפלת הייתה עוברת.
נכון.
במשמרות, לראות, כן. ילד יכול להתעורר,
כן.
לבכות. כן. את אמא ואבא שנמצאים על ידו מיד.
נכון.
אוקיי, כן. בסדר.
אז... ואני לא סתם מזכירה את הנושא של קור, כי האנתרופוסופיה מדברת על האיכות של החום כאיכות מפתח בשבע השנים הראשונות. חום בכל המובנים, גם החום הפיזי, אבל החמימות הנפשית לא פחות מזה. שהילד חייב להיות עטוף בחום חמימות בהרבה מאוד מובנים. עכשיו, כשילדים גדלים עם כל כך הרבה קור, אנחנו נוכל לראות את התוצאה של מה שקורה בתחילת החיים, בסביבות גילאי 50-60, כדיכאון. למשל. זאת אומרת שאותו היעדר של חמימות, הוא יביא למצב, הדיכאון הוא קשור לקור, הוא קשור לחושך, הוא קשור לקור, הוא כן, כאינטואיטיבית, אנחנו יכולים להרגיש את זה, שאדם שנמצא בדיכאון, חסרה שם חמימות, חסרה התלהבות, וחסר אור. כן? אז זה, אנחנו מסתכלים על, אנחנו קוראים לזה השתקפות, השתקפות של מה שקורה בשנים הראשונות. למה זה דווקא משתקף בגילאים המסוימים האלה, אין לי כרגע מספיק, זה קצת יותר מסובך. אנחנו רואים השתקפויות גם של דברים שקרו, נגיד סביב גיל 9 או 10, השתקפויות שלהם דווקא בגילאי 50, או 40 עד 50. זאת אומרת...
את מדברת על חום וקור, אבל יש כמובן את הדברים, למשל, כמו קונפליקטים משפחתיים.
נכון.
כעס.
כן.
יכול להיות חום... אבל גם כעס ואימפולסיביות של ההורים.
כן.
ואז איפה את ממקמת את זה?
אני את הכעס, למרות שהוא אנרגיה חמה, אני בהקשר הזה כן הייתי שמה אותו במקום של הקור.
או את השקר.
כן.
את בעיית האמון.
כן.
הילדים שגדלים בתוך חוויה של למי אני אאמין.
כן.
במי אני אבטח.
כן.
איך אני יכול לבטוח? ואז, איך את תטפלי באדם שהוא חסר אמון, אבל בגלל זה גם לא אמין? כלומר, את החוסר יציבות נפשית פנימית, או מה שאני קוראת, הפרעת אישיות גבולית.
אז, כן. אז אני רגע, הפרעת אישיות גבולית זה עניין מסובך בפני עצמו, אני תכף אגיד עליו מילה, אולי דווקא כן יותר תיאורטית.
כן.
אבל אם אני כן רגע אשאר בנושא של הדיכאון, אז, ואת שאלת איך נטפל, אז אנחנו, העבודה העיקרית תהיה, לא דווקא ברור קונפליקטי מהעבר, אלא דווקא להאיר את סיפור החיים, הייתי אומרת להעמיק את חוויית המשמעות, להעמיק את מה שכן היה, כן? עם האדם עצמו מבחינה שיחתית, ולהביא איכויות של חמימות, וזה יכול להיות דרך פעילות אומנותית למשל, דרך תנועה, דרך פעילות אומנותית, דרך מפגשים אנושיים, כל הדברים האלה מביאים חמימות.
אבל רגע, אני דווקא... אם דיברנו על דיכאון, הרי חלק מהעניין של דיכאון זה היעדר אנרגיה,
נכון.
והיעדר מוטיבציה.
נכון.
כאילו, הרי ברור שאם אני אעשה ספורט, אני אהיה פחות מתוקה. ברור שאם תהיה לי שיחה טובה, שיחת נפש, עם אנשים קרובים, אני אהיה פחות מתוקה. אבל מה ש... אם כבר דיברנו על דיכאון, מה שמייאש בדיכאון, שאין אנרגיה,
נכון.
אין מוטיבציה,
נכון.
אין חשק לעשות כלום.
כן.
ואז זה מגדיל עוד יותר את הדיכאון, ואנשים גם לא רוצים להיות על יד אדם, שהוא פסיבי וחסר
נכון.
כבוי.
אז כמו שאמרתי, אין פה קסמים, אבל לפעמים במצבים האלה, דווקא שימוש בכלים הקוגניטיביים התנהגותיים, הוא עוזר, אבל אני אגיד על זה כן משהו מהזווית של הגישה האנתרופוסופית, שבמצב שהאני של האדם, האני הרוחני שלו, כבוי, משותק, המטפלת משאילה את האני שלה למטופל, סוג של. זאת אומרת, יש שם יותר עבודה של הובלה, וזה יכול להיות דרך משימות שהמטפלת יוזמת אותם. מאוד מאוד קטנות, כן? אבל זאת אומרת, במובן הזה היא לא מחכה רק למה שיבוא מהמטופל, אלא היא עוזרת לו לנוע קדימה בעזרת האני שלה. וזה אומנם בשימוש בכלים, כמו שאמרתי, הקוגניטיביים התנהגותיים, אבל יש לזה, גם לזה יש משמעות רוחנית, כן? בהליכה המשותפת הזאת. עכשיו אני אגיד מילה על הפרעת אישיות גבולית, אני לא אכנס לאיך מטפלים.
נגיד רק נזכיר למאזינים שהפרעת אישיות גבולית היא דבר נורא קשה, כן. כי הבן אדם שחווה את ההפרעה הזאת, הוא מרגיש אי יציבות נוראית. היום הוא כועס על אנשים, מחר הוא אוהב אותם. היום הוא איתם, מחר הוא מרגיש זרות. הוא כועס נורא, אז הוא נעשה ברוגז. אבל הוא אוהב את האנשים, אבל פתאום הוא מרגיש שהוא לא אוהב אותם. כלומר, אי יציבות נוראית, כאילו שבפנים, כאילו אולי אין כלום. בחוויה, אני
כן.
עשיתי את זה
כן.
קצר.
אבל אז, מאוד חי.
אז בואי תגידי, אז כן. מה הטיפול?
אני דווקא פחות אדבר על הטיפול, ויותר אגיד משהו שקשור לאיך אנחנו מסתכלים על זה.
כן.
אחד הדברים היסודיים, ואני יודעת שזה דבר של הרבה אנשים נשמע, יישמע מוזר או לא מובן, זה שנקודת המוצא שלנו, זה שהיא קיום של חיים קודמים. מה שנקרא גלגולים, אבל זה לא מילה מדויקת, זאת אומרת שהנשמה שלנו, של כל מי שהיום חי פה על האדמה, כבר חיה בגוף על האדמה הזאת בעבר, לפני אולי מאות שנים או אלף שנה, ונפרדה מהגוף במוות של החיים הקודמים, עשתה תהליך, עשתה דרך בעולם הרוח, ובחרה להתגשם שוב, להיוולד שוב.
אוי, אני אוי. שמעתי את זה, וכמובן, אני כאילו, את יודעת, אני אומרת, וואו, אל תספרו לי את הסיפורים האלה.
זה הבסיס, לנו... זה היסוד.
אז זה היסוד.
כן.
עכשיו אני הבנתי איפה אנחנו נפרדות. למה? אני רק אגיד, את יודעת, את העניין הזה, שנולדתי פעם אחת, ואני אמות, ואני לא יהיה יותר. נקודה. כלומר, זאת התפיסה שלי, של אין, ואת אומרת, יש.
גם אני גדלתי בחינוך לגמרי חילוני, אבל היום אני חושבת אחרת, אני לא דתייה.
אני מבינה, את אומרת את זה לא כדת,
לא.
אלא את מאמינה שבן אדם הייתה לו הוויה
חיים.
קודמת.
חיים.
היו לו חיים,
כן, כן.
והם התגלגלו, כולל חיה?
לא, לא, לא.
אלו,
לא, 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 ממש
אז
לא.
אז היה אדם... שהוא כבר מת לפני מיליון שנה, לפני...
500 שנה.
שנה?
אלף.
ונשמתו התגלגלה?
אני לא יודע רק התגלגלה, היא עשתה שם עבודה לקראת החיים האלה. היא בחרה להיוולד שוב כדי להמשיך את ההתפתחות שלה, כדי לתקן סוג של עוול או חוב קרמטי לאדם אחר או לאנשים אחרים. היו סיבות מאוד עמוקות שהובילו כל אחד מאיתנו לבחור להיוולד שוב. אבל רציתי להגיד בהקשר הזה משהו על הפרעת אישיות גבולית.
כן.
אמירה מאוד מעניינת של רודולף שטיינר מהתקופה של בערך 1920, או קצת לפני, העולם במלחמה, מלחמת העולם הראשונה. זה היה כנראה קצת לפני כן. מיליונים נהרגים, הרבה מאוד אנשים צעירים נהרגים. רודולף שטיינר מדבר על הנשמות שהן בדרכן להתגשם, מעולם הרוח להגיע לאדמה. והוא אומר, הנשמות האלה שיבואו במאה השנים הקרובות, ובדרכן להתגשם, ימצאו, הרבה מהם ימצאו את עצמם במצב מאוד מאוד קשה. מצד אחד הן בחרו להתגשם, ומצד שני הן פוגשות את המתים, את מי שעולה אל עולם הרוח, והתפיסות העולם המטריאליסטיות שלא מכירות ברוח, הן כל כך חזקות, שחלק גדול מאותן נשמות נתקפות בעתה מפני ההתגשמות. הן בחרו להתגשם והן מתמלאות אימה ופחד. וכשהן מתגשמות, זאת אומרת, אנשים נולדים, אבל בחוויה הפנימית שלהם לא מצליחים לחוות את החיים על האדמה כבית, את העולם כבית, הם מרגישים זרות עצומה. הכמיהה שלהם לחזור אל עולם הרוח קורעת אותה מבפנים. ומי שאנחנו רואים היום כבעלי הפרעת אישיות גבולית, רבים מהם חיים בחוויה הזאת גם אם אין להם שום זיקה רוחנית. יש להם זרות כלפי הגוף, יש להם זרות כלפי העולם, כלפי החברה, כלפי אחרים. וזה הקשר בין הדברים.
אז תראי, אני שמעתי את זה כמובן, ואני קצת בין נפעמת לנדהמת, ללא מאמינה, ללא מקבלת. מעניין, כי זה מופיע בספר שלך?
כן, זה מופיע.
אמנות הטיפול הנפשי. אז כמובן, את יודעת, שוב, אז זה אולי מתברר שאני לא יכולה אולי להאמין בקיום של הרוח מעבר לגוף. כאילו, לכן כשאני שומעת אותך, אני כאילו אומרת, רגע, משהו כנראה בא, ואת יודעת, את אומרת משהו מאוד מעניין, שאני מתחברת אליו. אני מתחברת דווקא למלחמה, ואני מתייחסת, ככל שאני לומדת יותר היסטוריה, אני אומרת, וואלה, אני נולדתי ב-1940, השנה האיומה שבה היטלר תקף את העולם, אני כאילו נוצרתי, אני נוצרתי בהוויה איומה שהרגו את כל בני המשפחה של הוריי באירופה, ואני נולדתי לעולם מאוד רע, ואני נולדתי להורים ש איבדו את משפחתם, והם התאבלו, והם היו באבל. ואז אני אומרת, כן, אני התינוקת, זה לא חשוב בכלל מה אני חושבת על החיים שלי, שנתנו לי דייסות, וכל הזמן שקלו אותי שאני אגדל. אבל אני כן חווה את ההיסטוריה, כמשהו שניהל את הווייתי מרגע לידתי. אז פה אני מתחברת אלייך, שההיסטוריה פעלה עליי כעובר, נניח. פעלה רע, את יודעת. אז נולדתי עצבנית ובכיינית וקוטרית, ועד היום אני קוטרית וביקורתית וחמוצה, ואנתי חצי עולם ורבה, לפחות בנעוריי, אפרופו הביוגרפיה. אז את רואה, אני באתי וסיפרתי לך, או למאזינים, נדמה לי שאמרתי את זה לא פעם, אבל כאן את הולכת רחוק. את מדברת על אנשים שכבר מתו. ומה, יכול להיות שאני, כלומר, זה מאוד קשה לי לקבל את זה.
אני לא מופתעת.
בטח, נכון?
כן.
ואנשים שבאים אלייך לטיפול, הם מוכנים לקבל את זה?
הם לא צריכים, אני לא מלמדת אותם אנתרופוסופיה, הרוב האחוז עצום של המטופלים שלי, אין להם שום קשר לאנתרופוסופיה.
הבנתי. כלומר, אז התפיסה הזאת היא לא מחייבת.
התפיסה, תראה, ככל שהאדם קשור, ככל שהמטופל, מטופלת, יותר כן קשורה לרוח, אז אני, השיח שלי הוא איתה, הוא ישתנה, ואני כן אשתמש יותר בדיבור מהסוג הזה. איפה שממש לא, אז עצם זה שאני כמטפלת נוסעת את התמונה הזאת לגבי המטופל, זה, יש לזה תפקיד.
לגבי הרוח שלו.
כן.
את יודעת מה, אני אשאל אותך שאלה, אני יושבת מולך, אולי דווקא בגלל שאנחנו נפגשות כאן פעם ראשונה, אבל פגישה טובה ומעניינת, איזה הוויה רוחנית את קולטת ממני? אני שואלת אותך, כי אני רוצה להבין מה זה להבין את הרוח, או שאת צריכה שאני אהיה צריך בטיפול יותר זמן כדי שאת תתפסי את זה, או שזה משהו שאת יכולה לקלוט אותו דרך השיח.
אני בטוח יכולה לקלוט דברים מסוימים, אבל לא יודעת אם אני רוצה דווקא, את יודעת, זה לא...
התקלתי אותך,
אבל... כן, התקלתי אותי.
אולי לך על זה, אין לנו הרבה זמן, אז להמשך השיחה, אז לא נסתבך נורא.
אני לא ענה בדיוק על השאלה, אולי אני ענה על משהו אחר קצת.
טוב.
אני אגיד שדיברת על הלידה שלך ב-1940, באמת זמן, חתיכת זמן להיוולד בו, כן?
נכון. לא זמן טוב.
לא, אז זה דווקא רציתי להגיד, זמן מאוד מאוד קשה שהעולם עבר, מהקשים שהעולם עבר, וזה מאוד מעניין אילו נשמות בחרו להיוולד בזמן הזה. ולמה? ואיך זה קשור למשימה הקרמטית של אותם אנשים שבחרו להיוולד במהלך מלחמת העולם השנייה.
כלומר, נורא מעניין שאת מדברת על בחירה פה.
על בחירה ועל משימה. זאת אומרת, מה המשימה האישית המסוימת שאותם אנשים, וגם את, שהנשמה שלך רצתה להביא לחיים האלה, ושלכן היא בחרה, העיתוי של הלידה קשור להרבה מאוד דברים. קשור לאפשרות להיוולד לזוג הורים מסוים, לפעמים קשור באמת לפגישה עם בן זוג מסוים עשרות שנים אחרי זה, כן? זה לא קשור רק למלחמה, אבל...
כן, כמובן.
כן.
אז אני ניסיתי, תוך כדי שיחה איתך, אפרופו, שאני מבינה גוף מאוד, אני מבינה נפש, אני חושבת מאוד, אבל שאני מגיעה לעניין של הרוח, אני מחפשת את זה, אני כאילו מרגישה כמו עיוור, זה העניין של איינשטיין שאמר, תסבירו לי עיוור את תורת, את הצבע, אז אני כאן אני קצת מתקשה להבין את הנושא הזה, למרות שאגב ביתי אמרה לי, בכל מיני הזדמנויות, את אדם רוחני. וואלה, תודה רבה, אבל אני לא הבנתי את זה. אבל הנה אני שומעת, אז יש כאן איזה חידה מאוד מעניינת בתפיסה הזאת של עניין, של העניין הרוחני. אני בטוחה שהמון מטפלים, היום זה מאוד באופנה.
יש צורך
לדבר.
זה לא סתם באופנה. אני חושבת שהאופנה משקפת צורך מאוד עמוק של אנשים, גם, זאת אומרת, גם של מטופלים, להיות מטופלים אצל מטפלים שיש להם איזשהו, יש להם קשר אל הרוח.
מעניין. אז אני, כאמור, אני שומעת אותך, ואני אגיד לך בעיקר, אני אגיד לך מה יקרה לפחות מבחינתי אחרי שניפרד. אני אקרא את ספרך, אמנות הטיפול הנפשי, ואני אנסה ללמוד על מה את מדברת, או שאני אלמד מזה יותר, ואז אני אומרת גם למאזינים, גישה אנתרופוסופית בפסיכותרפיה, ויכול להיות שאני אבקש ממך שתבואי שוב, ואז אני אשאל אותך שאלות על הספר שאת כתב.
בשמחה.
ואז זה יהיה פחות גישוש, אלא יותר דיוק של הדברים. כי כאמור, הגוף, רוח, מיינד, אני גם כל העניין הזה באנגלית, שאומרים, המיינד שלנו, מיינדפולנס, בקיצור, אני מתבלבלת.
זה אולי לא יכול להיות אחרת, כי זה באמת, כשזה הרוח, יש שם משהו מאוד עברירי, יותר מאשר הנפש, בטח יותר מאשר הגוף, אז הבלבול הזה הוא בלתי נמנע, במובן הזה אולי טוב שעשינו את השיחה הזאת דווקא לפני שקראת הספר, זה הרגשה של הרבה אנשים.
אז תשמעי, ממש בכיף, הגר דרור מליניאק, אני גם מבינה שאת באת מהרדוף.
כן.
שזה אגב מקום שאני שמעתי עליו כמקום טיפולי לאנשים שמרגישים לא טוב עם החיים שלהם.
הרדוף הוא יישוב שנוצר כמרכז אנתרופוסופי, ויש בו כמה יוזמות טיפוליות שאכן עובדות בגישה אנתרופוסופית.
אוקיי.
כן.
אז תשמעי, מעניין מאוד מאוד מאוד, ואני רוצה להגיד לך תודה שהגעת, הגר דרור מליניאק, ואני רוצה תודה מיוחדת להגיד למעלי בנימינוב, כי את מאוד מאוד עזרת, אני ראיתי אותך מעבר לחלון, אז הרגשתי, וגם, אוי, אני רוצה להגיד לאבישג, אליאסף שוסטר, את לא הסתתרת מאחורי המחשב, את היית שם איתנו, זה מאוד מעניין, בין הבנים שיושבים מאחורי המחשב, והנה את היית איתנו, וחייכת מאחורי המסכה, זה היה מאוד, ראיתי את החיוך שלך, בעיניים, אז תודה רבה, וכמובן, תודה למאזינים, נשתמע בשבוע הבא, תודה.